כמו שדובר בסוף הקיץ, שנדבר על נושאים, אז חשבתי עכשיו לדרוש ככה בענייני אלול, ולדבר כאילו על כמה אופנים של חשבון נפש, של אלול ושל ראש שנה גם, לפי העניין, לפי מה שנראה. ובאמת, אחד המחשבות, שככה התעוררתי, אפילו משהו שקשור לסיטואציה כמו הנוכחית, שלפעמים יוצא לי לפגוש, לא זקן, אבל נגיד 10 שנים, קצת יותר מלמד, אז יוצא לי לפגוש איזה מישהו, לפעמים אני אפילו כבר נזכר בו, פוגש אותו נגיד במקום ברחוב, כבר מזמן לא בישיבה, הוא כבר זה, הוא אומר לי שלום, ואומר לי, תשמע, אתה יודע איך בזמנו נתת שיעור, לא שלא זוכר את הבחור, אני אפילו לא זוכר שנתתי פעם שיעור כזה באותו מקום, באותו זמן שהוא מדבר, על זה אולי צריך לעשות תשובה גם כן. אבל בכל אופן, הוא אומר לי, תשמע, וזה עשה לי משהו. וכאילו אומר, אם אדם היה מעלה על דעתו, שיכול להיות שדברים יעשו רושם גם לאחר זמן, זה היה הרגשה אחרת לגמרי. אפילו קצת ממלא תחושה מסוימת של יראה, של אחריות. עכשיו, אני משער שיכול להיות גם ציור הפוך, קצת פחות שכיח בגלל כללי הנימוס הנהוגים, אבל שיכול מישהו להיפגש איתי אחרי 20 שנה. הוא יגיד לי, מה לך שבזמנו אמרת איזה משהו שמאוד פגע בי וסחבתי את זה. ואני יכול לקוות שלא, אבל יש סיכוי מסוים שזה קרה. ואולי אפילו אותו מספר פעמים, אולי פחות. אני מקווה שמידה טובה מרובה היא מידת פורענות, אז אולי זה קרה פחות פעמים מאשר הזיכרונות החיוביים. אני גם אנשים טובים, אז גם אם היו דברים, אז הם שכחו אותם, הם זוכרים את הדברים הטובים. וככה זה גם חשבון נפש, שככה אני אזכור מאחרים גם דברים טובים, וישכח את הדברים הרעים, ועשה להם נחת בזה, כמו שהייתי רוצה שיעשו לי נחת. אבל זה כאילו... שזה איזו עוצמה לחשוב על המשמעות הזאת, שאתה עומד מול מישהו, ומה, איך בעוד 20 שנה הדברים יזכרו. עכשיו, זה נכון, כמו שאמרת, שלא כל אחד יגיד לך מה, במיוחד את החלק הפחות טוב, אבל יש קבוצת אוכלוסייה שכן אומרת, זאת השם, כל אחד ילדים, ואדם נפגש איתם משחר ינקותם, והם רואים אותו ושומעים אותו בכל המצבים, בכל האפשרויות, והכל נכנס ועושה רושם בנפש. וכשהם גדלים, אז הם גם נותנים איזה פידבק. וזה, כשאתה עומד מול ילד קטן, בסדר. נחמד, משחקים איתו לפעמים, אין לי זמן, וכאילו, בסך הכל אתה מרגיש שאתה גדול והוא הקטן, ילד שעשועי. אבל אתה לא יודע שבעצם דברים האלה נשארים, ויבוא יום הדין, לא דווקא יום הדין, יום הדין הגדול של אחרית הימים, אפילו לא יום הדין הגדול שאדם, כל אדם ואדם כשהוא מגיע לשמי מעלה, אחרי 120, אלא יום הדין בתוך העולם הזה, שהילד הזה יגיד לו בעצם למה אז היה כך וכך, ולא יכול להיות שלא ישאל על משהו פרטי, כאילו בטוח שהוא זוכר, אבל הוא כאילו פתאום כל מיני תגובות, כל מיני רשמים, שבסך הכל הם קשורים, חלקם, יש גם בחירה חופשית, אבל לדברים שאתה עשית. וזה באמת, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום תוכחה, אז זה גם סוג של יום תוכחה, בתוך העולם הזה. כל מיני מערכות של קשרים, אדם לפעמים עומד בעצם מול מראה, כשהמראה שעומדת לפניו זה בעצם בן אדם, וככל זה בן אדם שאני משמעותי לו, אז היא מראה חריפה, ולפעמים אני חושב על הכאן ועכשיו, ואפילו נגיד היה איזה משהו לא נעים, אז אחר כך מתנצלים, אבל אתה לא יודע מי יודע כמה זמן זה עושה רושם, כמה זמן זה נזכר. זה היה קצת חשבון הנפש, שיצא לי ככה... תורה לו בזמן האחרון, ומתוך זה אמת, יש פה... יש פה את המאמר הידוע, כשחלה רבנו יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, פנימה אתה בוכה. אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם, היו מולכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, ומוסרני ניסורו איסור עולם, וימיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון. אף על פי כן הייתי בוכה. מעכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שהוא מכועס עליי כעסו כעס עולם, ימוסרני איסורו איסור עולם, וימיתני מיתתו מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון. ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת אל גן עדן ואחת אל גיהינום, ואני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה. אמרו לו רבינו, ברכנו, אמר להם, מרצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן. אמר להם, ולוואי, דוק כשאדם עובר עבירה ואומר, שלא יראני אדם. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים פני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אז המאמר הזה, יש בו הרי כמה שאלות. אחד זה סתם דבר תמוה שיש בסוף, למה הוא הזכיר את חזקיהו מלך יהודה פתאום. אבל גם, למה הוא כל כך נמצא, מילא הפחד הראשון והבכי שהוא עומד לפני הדין, אבל מה זה שהוא מרגיש שהוא 50-50, הולך לגיהינום, הולך לגן עדן, בכל אופן, גדול הדור. למה, מה החשש? האמת, על הדברים, על ההזכרה של חזקיהו מלך יהודה, הרב זצ"ל אומר, שיש דמיון בין רבן יוחנן בן זכאי לחזקיהו. מה הדמיון? מה? איזה דמיון יש ביניהם? מה? נכון. נכון, העמידו תורה בישראל ותקנו תקנות. אבל באמת המעבר הזה, כתוב על חזקיהו שהוא סוטה מגיחון העליון, מצד שני כתוב שהוא לא היה אצלו ילד וילדה שלא ידעו חתומה וטהרה מדן ועד באר שבע. אז אני חושב שגם זה הרב אומר במקום אחר שהוא עשה, כלומר פה בעצם, שהוא עשה איזו החלפה כזאת, חזקיהו, ממהלך של נבואה, של מלכות, של לאומיות בכל העוצמה שלה, אולי יותר מהלך של תורה. ושל תורה כמו בית שני. של תורה של הקפדה על כל הפרטי פרטים. כן, יותר מהלך של כניסה לדקדוק של פרטי תורה, כמו שעשו על שני סגד הגדולה. פחות, מהלך נבואי רחב. דברים שהרב מהלך הידיעות מעריך בהם. וגם רבן יוחנן בן זכאי עשה את הבחירה הזאת. כשהוא הלך ליבנה, אז הוא בעצם החליט של לא ללכת עכשיו, גם קצת מתוך הכרח, אבל זה כנראה הייתה הכרעה יותר עמוקה, שעכשיו לא הולכים על מהלך של מקדש ושכינה והכל, הולכים על מהלך של תורה, של בית מדרש. במקום בית מקדש, בית מדרש. אז זה לכן הוא מזכיר את חזקיהו. וזה נעת לנבון נקל ש... זה אולי הסיבה גם להירור שלו, שמי יודע לאן הוא הולך. זה דווקא הרב לא אומר, אבל אני חושב שאומרים את הרעיון הזה במקומותינו. ממה הוא פוחד? האם אז, ההחלטה שלו אז, הגורלית הזאת, שהוא ביקש, תיבנו מחכמיה, ולא ביקש שיניחו לעיר הזאת, שכנראה, כמו שאמרתי, זה לא הייתה החלטה רק של האם... זה יצליח או לא יצליח. זה גם היה הכרעה רוחנית. כלומר, יכול להיות שכבר 10 שנים לפני כן הוא חשב שבית המקדש זה כבר לא הסיפור. זה לא. לא משם הקדושה יכולה עכשיו להתגלות. הלוואי ונזכה. לא עכשיו, לא בדור הזה. צריך ללכת על מהלך אחר. כמובן שלא היה הולך בידיים וזה, אבל מלך, כשהגיע לאותה צומת, זאת אומרת, את כל האנרגיה, את כל הבקשה, את כל ניצול של האפשרויות, אני הולך על יבנה. ואז הפחד הגדול והעצום, האם באמת זו הייתה הכרעה נכונה. זה חשבתי כבר קודם, עכשיו שקראתי את זה פה לפניכם, אז חשבתי עוד אפשרות, הרי הוא חולה, נשים תלמידיו לבקור. עוד שהוא ממש בצורה הכי מוחשית, נזכר בפעם הקודמת שהוא היה חולה, וגם עמד ללכת לפני מלך. זה לא סתם שאומר, מה האדם שהולך לפני מלך בשר ודם, הוא חווה את זה. הוא היה חולה, לקחו אותו בתוך ארון, כאילו חולה, לקחו אותו בתוך ארון, ומי, תדמיינו, מה הרגיש? שם שאתם רוצים אחרי זה, כשנהיה גדולים נעשה את זה בתוך, בינתיים לא. לכתוב מה רבנו חמי זכאי מרגיש, את המחשבות שעודות לו, תנסו לכתוב פעם. המחשבות שעודות לו, כשהוא נמצא שם בתוך הארון, ותכף הוא עומד לפני הקיסר, או מי שעתיד להיות הקיסר של רומא, ומה יהיה, מה הוא יגיד לו? באמת, לפי מה שכתוב כאן, כנראה שהוא לא היה חבדני כזה של אונית פיילוס, הוא יודע מה שהוא עושה, הלב שקט לו בצד, כנראה היה בהתרגשות גדולה. ואת המשל הזה הוא לוקח לעצמו עכשיו. ואז באמת, וזה היה הכרעה גורלית מאוד, נוגע לו ונוגע לכל עם ישראל. א', נוגע אישית, לא בטוח שהם משאירים אותו בחיים. בדרך כלל מי שיצא מירושלים המצור, מרגו אותו. ודאי מי שעוד רימה אותם, כי את המתים הם נתנו לקבור, מוס כזה, לא יודע בדיוק. מי שעוד רימה אותם, על אחת כמה וכמה יש אפשר להניש אותו. אז א', יש עליו דין. אבל ב', יותר משמעותי, זה מה, האם הוא יצליח בהשתדלות הזאת, בבקשה הזאת. שאלה גורלית מאוד. זה מלך בשר ודם אמנם, אבל מה זה? כל ההיסטוריה יכולה פה להיות מוכרעת. ועל זה הוא אומר קל וחומר, אין כעס או כעס עולם, ואין מיתתו מיתת עולם, ואין איסורו איסור עולם, אפילו אם היה, הכל יוצא שלילי. זה עדיין לא כל כך נורא, כמו מה שלפני מלך מלכי הקדוש ברוך הוא, שזה זה אין סופי, זה מוחלט. מלא, אני חושב, הברכה שהוא מברך אותה, מי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, זה מובן למה הוא מברך, כי זה בדיוק מה שהוא עשה עכשיו. הוא עשה משל ממלך בשר ודם למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. באמת נראה לומר, וזה חוזר לתחילת דברינו, שרבן יוחנן בן זכאי מלמד מה זה מורה בשר ודם. מורה בשר ודם זה יכול להיות באמת משהו נורא נמוך, נורא חיצוני. כאילו משל טוב לפחד. עובדה, אנשים מפחדים. ממלך אנשים מפחדים. היה פה בזמנו, אתם יודעים, מביאה קרוב ללב, היה משפט על ערוץ 7. ראיתי אם היה לי פעם זמן פנוי, הייתי כותב ספר, כותרת שלו הייתה המשפט, פר את כל הסיפור הזה. אבל היה מתח, היה חרדה קצת לקראת זה. למרות שלא היה מדובר לא על מאסר עולם ולא על מיטה וכו'. אבל גם דברים מאוד משמעותיים מצד כל המפעל שפה הקימו. ואומר רבן יוחנן בן זכאי, קח את המשל הזה. אני אומר, אז קודם כל זה משל פשוט, שזה דבר מאוד מוחשי, מאוד העולם הזה וכו'. אבל נראה לומר שזה אולי קצת יותר מזה. כאילו, בשר ודם, נכון זה בשר ודם, אבל הוא איזשהו שיקוף של הקדוש ברוך הוא, כל אדם בעולם. אפילו מלך, גוי, שכנראה אליו הוא מדבר כרגע, שכל המושגים שלו חיצוניים והכל אינטרסים וכו', אבל גם יש לך איזה מבחן, איך כתוב, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים, התייצב, יש פסוק כזה. כלומר, האם אני אצליח לגעת באיזושהי נקודה עמוקה, כי אצל כל מלך מעבר לכל האינטרסים, מעבר לכל זה, יש גם איזה לב מלאכים ביד השם. איזה משהו שיכול להתפעל, משהו שיראה לו תורם לסדר של המלכות. אז זה גם סוג של דין. כאילו המלך עם כל זה שהוא סתם, ולא צריך לפחד ממנו עבור כלום, עם כל הכבוד שלו, וצריך לפעמים גם לדעת להביל את זה, אבל יש גם צד שהוא משקף איזה משהו, ועם אלה גם הדין שלו זה איזה משהו. אני יותר קל להגיד על החשברוש ועל מלכים של רוסיה, על הצאר הרוסי שדני את האדמור הזקן, למשל, הוא עמד לפני משפט. משפט של הצאר הרוסי. מלכות הדהרה, כן, מלכות הדהרקיה, ההכרעה שלו, זה בסופו של דבר איזשהו ביטוי למה שיחיו בשמיים, ככה אני חושב שגם תפסו בחב"ד. אני אומר, קצת יותר קל להגיד את זה על הצאר הרוסי ועל החשברוש מאשר על הבג"ץ, למשל, אבל יכול להיות שזה גם נכון. עם כל זה שיש הרבה קליפות, הרבה שקר, אבל גם פה איזשהו שיקוף, מכוסה בהרבה זה, אבל של איזשהו בקשת סדר, איזשהו גרעין מוסרי, כאילו אתה עומד מול אדם, אתה עומד גם מול של נקודה אלוקית, כל אדם בדרך שלו, כשזה מלך זה נקודה גדולה, יכול להיות גם עם רשעות גדולה, הכל שם בעוצמה, אבל יש פה גם, בעצם בעמידה לפני אדם, יש גם קצת מעין עמידה לפני מנה פנחי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, ואם זה נכון לגבי מלך, והכוונה פה למלך זר, אחת כמה וכמה שזה נכון לגבי כמו שדיברנו מקודם, למשל ילדים, שזה, איזה דין זה. נכון, הם לא יעשו, הם לא ייתנו עונש בדרך כלל. בדור הזה לפעמים יש קצת חוצפה. לפעמים כן מצערים בכל מיני דרכים. נכון, זה יכול לגרום צער גדול. אבל לפחות לא ברמה המעשית. הצער הכי גדול, באמת, אם אדם הוא בעל נפש, זה שהדברים, שורה, שהם לא באמת קיבלו את מה שהם צריכים. באיזשהו מקום, זה נראה. זה לא פחד מבשר ודם. זה בשר ודם כמראה, מראה של שאדם לפעמים את עצמו לא יכול לראות. בדרך עיניים של מישהו אחר יכול לראות את עצמו בצורה הרבה יותר חזקה. אני סיפר, בטח, אולי סיפר גם לכם, מעין זה אני חוויתי בעצמי, היינו באיזה מפגש של רמים למשך שנה שלמה, ובסוף השנה, יש מין תרגיל כזה, לא המציאו זה שם, אבל עשו את זה שם, היו נגיד 10, אז עשינו מין סבב על כיסאות אחד מול השני, כל אחד מקבל 2 דקות לדבר, וכל אחד עם בן הזוג, עם הזה שיושב מולו, ושתי דקות לשמוע, מחמאות. אתה שומע בשעה וחצי או פחות, מעשרה אנשים מחמאות. אומר לכם, לא פשוט. אבל זה ממש כמו דין. זה דין מרוכח, כמו שאומרים, יש בראש שנה דין הרפיה. כי אחרי הכל, הם לא משקרים. הם משתדלים, לא להגיד, אתה גדול, אתה חזק, אתה נפלא, זה לא, מה, אני אתחנף, זה רק יהיה לא נעים. אומרים מה שראו, ואז אתה רואה איך קולטים אותך. מה שהם ראו, ואתה מבין מה גם הם לא ראו. וגם השם ראו, אתה מבין שהם משבחים, אבל אתה מבין שבמקום אחר זה יכול להיות לא שבח. וזה באמת ככה. שכל מעלה, זה במקומות אחרים מעלה, מסוים מעלה, במקומות אחרים חיסרון. פתאום מקבל פידבק חזק מ10 אנשים רציניים, מדי חמים, במקרה הזה. אז יכול להיות גם, אחר כך עשיתי את זה עם הקבוצה שלימדתי בסוף השנה. גם זה היה ככה, אמרו לי, היה תחושה מאוד חזקה. זה גם כמו דין. זה גם כמו דין. גם אם זה לא... זה אפילו יותר חריף, אם היית בא ממה שהגרא מווילנה, נכון? היה מזמין את המגיד מדובנה, שייתן לו מוסר. מאפשר, לפי מה שאנחנו אומרים, שהוא לא אמר לו, תשמע, אתה ביטלת את התורה. הוא אמר לו את כל השבחים שלו. אמר לו, דרך, יש לך התמדה, ויש לך זה, ויש לך זה. והגרא הזדעזע מלשמוע את זה. אני ממציא, כי אני לא יודע מה באמת היה שם. אבל כשהוא אמר לו את כל הדברים, אז הוא הרגיש את כובד האחריות, ואת זה, ושאולי אבל, רגע, הוא קולט אותי ככה, למה הוא לא שם לב שאני גם זה וזה וזה, וזה כל כך דברים יקרים, איך זה שלא רואים את זה עדיין? למה הוא לא אומר שאני גם חסיד, למשל, אני מדבר בשם הגרא, כן? אז כן, זה גם סוג של דין, סוג של באמת חשבון הנפש. אז זה המורה בשר ודם. זה באמת המשך לשנה שעברה, שלמדנו ליקוטי מוהר"ן. זה כתוב שם באחד מהתורות, מיוטט. אדם צריך לזכך את פניו, כדי שמי שיראה את פניו, אז הוא יראה את הפנים של עצמו, כמו במראה, ויראה איך פניו משוקע בחושך. אבל ככל שאדם יותר מזוכח, אז הוא בעצמו יכול להיות מראה לאנשים אחרים, שעל ידו אנשים אחרים יבינו איפה הם באמת עומדים. וגם בהקשר הזה, גם הילדים, הם זו מראה מאוד מזוכחת, כי הם מאוד תמימים, מאוד נקיים, מאוד, מאוד באופן פשוט קשורים. הם לא באים ממקום זר ומנוכר, וזה מראה, מראה, מארץ המראות. זה מאוד, זה תמיד חכם, יהודי שעוסק באמונה הרבה שנים, אחד מההוגים הגדולים בתורת הרב. אמר, לפעמים אדם בגיל 50, יכול לומר, רוצה להביא דוגמה לחרטה עמוקה, טעיתי בחינוך של הילדים. שכבר גדלו, כן, התחיל להיות אבא בגיל 20 או משהו כזה, כמה זה נוקב. טוב, מצאתי פה את המחשב כמובן, משהו מרב צדוק שבאמת מרחיב את הקשר הזה, שנדמה לי לומר שזה באמת הקשר החיובי, לא השלילי, בין מורה בשר ודם למורה שמיים. האמת, אולי לפני כן נקדים את המאמר, את המדרש שהבאנו בסוף, בתחתית העמוד. כתוב שם שרות נקטה בשדהו של בועז, ובועז אמר לנערים שהם תיתנו לה ללקט, גם בין האמורים תלקט ולא תחלימו, ואחר כך הזמין אותה לאכול. ואמר לה בועז לעת האוכל, גוש ילום ואכלת מן הלחם, ותפלת פיתך בחומץ, מטה שמצד הקוצרים, והתבטלה קלי, מה תאכל ותשבע בת אותה. מה רבי יצחק? בא כתוב לומר, כשאדם עושה מצווה יעשה בלב שלם. אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מתאינו ומוליכו אצל אביו. אילו היה יודע אהרון שהכתוב מכתיבו ורחב וצמח בליבו, בתופים ומחולות היה יוצא. אילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבו ויצבות לה קלי, עגלים פתומות היה מאכילה. האמת שבמאמר הזה יש שתי מדרגות, אבל באופן הפשוט, יש פה גם חשבון נפש מאוד חריף. כאילו בועז, תוך השדה, תחשבו, בזמן עבודה, הוא בסך הכל גם מנהל של השדה, הוא מתח גם מזיע, עבד קשה, מרגיש אחריות, טרוד מאוד. אדם טוב, אז הוא גם רואה מישהי זרה, ובניגוד אולי לשדרים אולי ששידרו לה חלק מהנערים, אומר ולא תחלימו, ממש מה שאולי הייתה להם אהבה מינה כזאת. אז הוא באמת מפרגן, מכניס אורחים, הוא כנראה גם היה כזה. אבל האם הוא העלה על דעתו שהפת הזה, החומץ, נתן לה משהו ככה מאוד ארוחה טבעונית כזאת, פת עם חומץ, שיכתבו את זה בתנ"ך, כן, יכתבו את זה במגילת רות, היה מזדעזע, כן, כמו שכתוב, היה מביא לה עגלים. זה דבר על אהרון הכהן. מרחב ושמח, באמת בכל המקרים זה מקרים טובים, כן? מרחב ושמח בליבו. סתם היה איש טוב. דברים נכון, אומרים שהמעלה שלו שהוא שמח בליבו, שלמרות שהוא הבין שעכשיו מתחלפת ההנהגה, כי הרי אהרון היה נביא במצרים, כמו שכתוב ביחזקאל, עוד לפני שמשה רבנו מופיע. ועכשיו שמשה רבנו מקבל את השליחות, אז אהרון יהיה עכשיו הדובר שלו. הנביא שלו, שרק משמיע את דבריו לרבים, בדרך כלל. והוא בכל אופן שמח. עכשיו, למה הוא שמח? לא, מילה שום סיבה. הוא פשוט היה איש טוב, אהרון הכהן. היה אוהב שלום, רודף שלום, וגם היה בית אחיו, משה רבנו. אבל אם היה יודע שאת הפגישה הזאת, שגם אולי עוד לא ידע אפילו את כל מה שהולך לקרות בהמשך, כמו שמשה ידע, יכתבו את זה. זה ייזכר לדורות. איזה גבל זה, כמו שאומרים. איזה משמעו. אני חושב שבאים פה נרמוז שכל אחד צריך לחשוב לפעמים באופן כזה. נכון, לא בטוח שכל דבר כותבים. תכף המדרש משלים את זה. אבל תעלה על דעתך אם בעיניים של נביא היו מסתכלים עכשיו, וזה צריך גם להיכתב לדורות. איזה... לא, אני דילגתי בינתיים מרחבת התיאור על ראובן. אני מוכרח לומר שאצל ראובן זה גם נשמע יותר חריף. אצל ראובן כתוב, ויצילהו מידם. ראובן הרי רצה להציל את יוסף, בתור בכור, הרגיש אחריות. והרי ההיצעה שלו הייתה להשליך לבור, כשכנראה התוכנית שלו הייתה, כמו, לא כנראה, כתוב, מפורש, התוכנית שלו הייתה להשיבו אל אביו. אז מצד אחד, אם הוא היה יודע, אז היה הרבה יותר עושה את זה בהתלהבות. אבל ראובן הרי גם היה שם בסופו של דבר טעות. כלומר, הוא רצה להציל, ובסוף הוא לא הצליח. הוא עשה איזה מין דרך ביניים, ובאיזשהו שלב כנראה שהוא היה במקום קצת אחר, הם מכרו אותו, או בעל כורחו, או שהיה עסוק בעניין אחר. כאילו אם היה יודע, אולי היה נוהג אפילו אחרת. קצת אולי רמז במאמר הזה. בכתפו היה מתינו, כי הוא לא היה מנסה בדרך אמצעי אחר, ממש לוקח אותו לכתפיים. עד כמה הדברים, נוגעים כמה הדברים חריפים. לפני לחזור לתחילת המאמר, זה קילומטר, יכול להיות שהמדרש פונה לקורא, הקורא אומר, טוב, בסדר. על ראובן היה סיכוי שיכתבו עליו בתנ"ך, על, נו, על אהרון, על בועז, אבל עלינו זה בסדר, כבר ברוך השם, פסקה נבואה, כבר לא יכתבו עלינו בתנ"ך. אין חשש, לא צריך להרגיש כל כך הרגע לפני שאנחנו עושים איזה משהו. אז אולי בלעזה המשך. רבי כהן ורבי יהושע דסיכנין, שם רבי יהושע בן לוי, לשעבר אדם עושה מצווה נביא כותבה. ועכשיו אדם עושה מצווה מי כותבה? אליהו מלך המשיח. הקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם, שנאמר, עד ידברו יראי השם, איש אל ראו ויקשב ויושב וישמע ויכתב, כן, בספר זיכרון. גם עכשיו כותבים. גם עכשיו כותבים. ויכול להיות שזה אפילו, אני אומר, כדי להמשיך, בינתיים אנחנו בעניין של מורם בשר ודם, להמשיך את העניין, אז זה גם עוד יתפרסם. שתדעו, זה לא רק כתוב באיזשהו מקום בשמיים, זה בסוף יתפרסם. דרך אגב, שאני אומר את הביטוי הזה של פרסום, היום אחד המשמעויות של מורם בשר ודם, זה פרסום. אחד הדברים שיכולים הכי להפחיד מישהו שנמצא בתפקיד, מישהו שנמצא במעמד, עמדה פוליטית, מדינית וכיוצא בזה, זה שפתאום יגלו איזה סירחון שלו, יפרסמו את זה. זה אחד הפחדים הכי גדולים. זה מורה בשר ודם. כשהבשר ודם פה זה הציבור. אני אומר ששוב, בחיצוניות יש תדמית. זה משהו נורא חיצוני, נורא נמוך יכול להיות. ונכון שלפעמים הרבה פעמים שהם את כל השיקולים, שמכף רגל ועד ראש שיקולי תדמית, אין בכלל שום דבר אמיתי. אבל מאחורי זה גם כן יש את משהו מאוד אמיתי. שאדם אומר לעצמו, שמע, ביני לבין עצמי, ערכים כאלה ואחרים. אבל אתה מוכן לעמוד בפני הציבור עם ההנהגות הזאת, עם המחשבות האלה, אפילו עם דיבורים. יש כאלה אפילו שאמרו איזה משפט, חשבו שאף אחד לא שמע, מישהו שם דחף הקלטה, כל מעשיך בספר נכתבים, עין רואה ואוזן שומעת, היום זה כפשוטו. באמת כפשוטו. אז דחפו לבנאדם איזה הקלטה בלי שהוא ידע. הוא אמר איזה משפט שלא ראוי להישמע, ואחר כך כל הציבור שומע את זה. כל עם ישראל, תוך כדי ארוחת ערב, שומע את המשפט הזה. כבר קהלת אמר את זה, נכון? גם לכל הדברים אשר ידבר, הוא אל תיתן ליבך, שלא תשמע עבדך מקהליך, כי גם פעמים רבות ידע ליבך, אשר גם אתה קיללת אחרים. כל אחד במטבח יודע שהוא אומר כל מיני דברים, מקווה שהוא מקפיד על לשון הרע, אבל לפעמים נכשלים, ככה כתוב שם. והוא שמח שלא מקליטים אותו, אז הוא אומר, גם אם במקרה הקליטו מישהו אחר, אל תכעס עליו. אתה יודע שגם אתה, במקרה אותך לא הקליטו. אז אל, זה... אבל סוף סוף זה גם חשבון נפש. כאילו, תשווה בנפשך מה היה קורה אם היית יודע שזה יצא. כל הציבור ישמע. מה אתה רוצה שהציבור ישמע? איזה אחריות הזאת. גם על עצמך, ואם אדם קצת יותר גדול על הציבור. ואף על פי כן, באמת המאמר פה מתחיל דווקא במשהו אחר. אמר רבי יצחק בא כתוב לומר, כשאדם עושה מצווה יעשה בלב שלם. כלומר, אחרי כל החשבון הזה, מה שהוא אומר, אבל זה טוב שהם לא ידעו. טוב שראובן לא ידע, טוב שבועז לא ידע, טוב שאהרון לא ידע. והם עשו באמת מתוך תום לב, מתוך, אולי עשו את זה בפחות חריף, באמת היה פת ו... באמת כל הדוגמאות זה פת וחומץ, זה יכול להישמע קצת משהו, זה... וגם שמח בליבו, אפילו לא כתוב איך הוא ביטא את השמחה, וכן ראובן. אבל דווקא אולי זה שפחה, וככה העולם ראוי להתנהג, שזה לא יהיה מתוך החשבון נפש החריף כל כך. אלא שאדם, יש משהו כאילו יותר גבוה מהמדרגה הזאת של חשבון הנפש שתיארנו, שאדם יפעל באמת מתוך חירות, ומתוך מקום מאוד, מאוד אמיתי ומאוד חופשי יפעל, ואז אפילו יצא אולי קצת פחות, אבל זה יהיה טוב נקי כזה. מעט טוב כזה שהוא אבל אמיתי. טוב, אז זה ככה מעבר לכל החשבון שאנחנו אומרים. מדרגות. ידוע דברי רב מוסר אביך, שבעבודת השם יש כמה מדרגות, ולכל מדרגה יש ערך, יש ערך ליראת העונש, יש ערך לעבודת השם מתוך הכרה טובה, ויש ערך לעבודת השם לשמה. אבל לא מגיע לעבודת השם לשמה בדילוג על מדרגות שקדמו לה. וזה אחד המדרגות שקדמו לה, החשבון הזה, שמה יכולים לעשות, וכל אחד יכול לעשות. בואו נראה את הדברים של רב צדוק. אני באמת קושר את הדברים גם ממש באופן החיובי. עם התיקונים, תיקוני זוהר. נכון, הרי דורשים שם את המילה בראשית, 70 דרשות, 70 תיקונים, 70 פעמים, 70 דרשות על המילה בראשית. מדהים, מילה אחת. איזה עולם מלא. נראה שבעל התיקוני זוהר רצה לתת לנו רק דוגמה. כנראה זה מילה תמציתית גם בראשית. אבל זו דוגמה איך כל מילה בתורה היה אפשר ככה להרחיב אותה. בראשית, זה בסידור אחר של אותיות, ירא בושת. ירא בושת. מן דלת בושת אנפין, או כמו אמר ימתניתין, בוודאי שלמדו רגלי אבותיו על הר סיני. שאין לו בושת פנים, לומדו, כמו שכתוב בחז"ל, לומדו רגלי אבותיו על הר סיני. ויפוך בושת, והפוך בושת ותשכח שבת. והיינו בראשית, ירא שבת וכו'. עדיין התיקוני זוהר. נראה דעיקר דרשתו בראשית ירא בושת. זה העיקר. רק שבהפך עצבן, בושת הוא שבת. בעניין. ובגמרא דרש הפסוק בעבור תהיה יראתו על פניכם. זה הבושה. ובלתי תחתה הוא מלמד שהבושה מביא לידי יראת חטא. והוא למשל, כמו מורה בשר ודם דהיתה, תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם כי מתבייש ממנו. כן, כשיצייר האדם לעצמו שמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה במעשיו, אף שאינו רואה זאת לנגד עיניו ממש, רק שמצייר את זה באמונה, שמאמין שמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, עומד עליו, מיד יגיע אליו היראה והכנעה עם פחד השני, מערך ובושתו ממנו תמיד. מזה הוא ירא בושת. אדם אומר לא יראני אדם. באמת אנחנו יכולים לבוא אליו בטענות, מה זה לא יראני אדם? הוא מתבייש. אומר רמב״ם, מהגדול שבעברות אדם יכול להימנע בגלל בושה. וכשאתה לבד אתה לא מתבייש. טוב, בעיה. אבל למה באמת אדם מתבייש? זה גופה, מה אכפת לו שיראו אותו? זה באמת רק חיצוני. סתם מבוכה, סתם לא נעים. ככה בחיוך אני נזכר שלמדתי אני פה בישיבה. הייתי חבר בשיעור שלי. שהוא ככה משפחה מחוץ לארץ, אחר כך הוא בעצמו היה ככה, זה שאני בחוץ לארץ עכשיו, ברוך השם, מקים כולל בבית שמש. אז אני לא הכרתי את זה, אני לא מכיר את זה גם, את התאווה ללכת לחוץ לארץ. נולדתי, גדלתי בארץ, סתם גם אתם, רובכם. אבל הוא ככה אמר לי, אתה יודע, בעצם, אני חושב שזה שיש הרבה אנשים שלא הולכים לחוץ לארץ, זה כאילו נעים להם. אם לא מתביישים, היו הולכים. ורגשתי שהוא מדבר קצת על עצמו, כן, שהוא לא נעים, היה הולך. אחרי זה בית הלך, אחרי זה גם חזר. אז אמרתי לו, בוא נלך הלאה עם החשבון שלך. אתה, בגלל שלא נעים לך, אתה לא הולך לחוץ לארץ. עכשיו, החבר שיושב מולך, גם כן, בגלל שלא נעים לו ממך, הוא גם כן לא הולך לחוץ לארץ. יכול להיות שככה 100 אנשים ו-1,000 אנשים, אולי מיליוני אנשים פה בארץ, לא, בגלל שלא נעים להם, לא הולכים לחוץ לארץ. אבל היו יכולים להתאסף פעם אחת כולם ביחד ולהגיד, בוא נפסיק להתבייש ונלך כולנו. אלא מה? יכול להיות שיש איזה 5 אנשים שבאמת לא רוצים ללכת לחוץ לארץ. אז בגללם כולם נשארים. יש בזה משהו. שאני, לא יודע, בארץ אנחנו אוהבים וזה, לא צריך את הנימוק הזה, אבל כשנפים במלחמה זה ככה. כולם רצים. למה רצים? כל המחלקה רצה, איך אני לא ארוץ? כמה זה מסוכן, אבל עוד יותר מפחיד את הבן אדם לעשות נגד החברים שלו. מאוד חזק. אבל כולם מרגישים ככה, אז למה לא כולם יושבים? כי יש אחד שהוא גיבור באמת, אז הוא רץ, אז כולם רצים. זה ככה במציאות. אבל זה רק מין חשבון כזה, שיכול להיות שבאמת הרבה מאוד אנשים באיזשהו מקום התדמית החברתית משפיעה עליהם, על החץ החברתי, בכל מיני רמות. כולנו. וזה הפסק צדיק יסוד עולם. ויש איזה אחד שבאמת בגלל האמת עושה את זה. אז לא, כולם נשענים עליו. כולם מתביישים ממנו. בזמן הרב צודה, התביישו מהרב צודה. פחדו ממנו. פחדו. לא שהוא יצעק, לא יגיד כלום. רק שידע, כבר זה היה יכול לשנות את כל ההתנהגות של הבן אדם. אבל הבושה עצמה, אחרי שקצת אנחנו אולי צחקנו על המתביישים, אבל היא בעצמה מבטאת איזה משהו. למה אדם מתבייש? זה בגלל שיש לו נשמה, לכן הוא מתבייש. באיזשהו מקום, הבן אדם שעומד מולי, בעצם מעמיד אותי באופן נוקב, מול איזושהי אמת שלעומתה אני נראה עכשיו נקלה. אז לעצמי אני לא מספיק, קצת חיסיתי את העיניים, כל אחד באיזה מידה מכסה את העיניים ולא רואה, אבל כשאני עומד מול מישהו אחר, אז זה פתאום נראה. אז התדמית הזאת היא לא משהו כל כך חיצוני, זה משהו מאוד עמוק. זה מה שכתוב, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו, זו בושה. שהפשט שחדם מתכוונים זה לא רק בושה מהשם, אלא שמידת הבושה, אפילו מבשר ודם, יש בה שייכות ליראת השם. זה דבר מאוד גדול. זאת אומרת, זה כאילו להעלות את החשש הזה של מה יאמרו, שזה יכול לחשב דבר מאוד חיצוני, אפשר לראות בזה משהו מאוד עמוק, מה יאמרו הזה. אפשר לקחת את הגרעין הפנימי של זה. ימלא, לכן זה באמת משל. יודעים שמשלים של חז"ל וגם של התורה, זה לא נכון לחשוב שלקחו משל שהוא בעצם שלילי, שהוא אפילו גרוע, כמשל על עבודת השם. זה לא... של חז"ל הדברים מכוונים. אז כשאמרו, קח משל ממורה בשר ודם למורה שמיים, זה משל שיש בו משהו. וזה הסדר באמת. שעל ידי הציור של עמידה מול מלך בשר ודם, מול בשר ודם, אני יכול לצייר מה זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא. זה הדרך, זה המסלול. מה אבל פכן יש מדרגה יותר גבוהה? זה ככה, בקדמה של העונג יום טוב. וזו אולי ההקדמה שרומז עליה המדרש של קוד שימוני שהבאנו, שעשה אדם בלב שלם. והנה, גדר המלך, תנן מאוריות, איזה נשיא זה מלך שנאמר מכל מצוות, השם אלוקיו, שאין על גביו, אלא השם אלוקיו. אומר, מה זה גדר מלך? שאין על גביו, אלא השם אלוקיו. אבל המלך מתערב בשר ודם, אינו בגדר מלך. אומר, זה לא רק מלך שלא מתנהג טוב. מה שאומרים בלומדש, אין לו שם מלך, אם הוא מפחד מבשר ודם. זה לא מלך. כן, אם נתרגם את השפה של ימינו, מנהיג ציבור, פוליטיקאי נניח, מנהיג מדיני שיש לו שיקולי תדמית, הוא לא מנהיג. אין לו גדר מנהיג, אין לו שם. אין לו שם מנהיג. כמו שרואים בחוש. וכן אמר בירושלמי שם, קודמיו שברך דוד בני אבשלום, אילו היה חוטא, היה מתכפר בכסבה ובשעירה כעדיות, ולא בשעיר כמלך. זה מעניין שמרושלמי הזה גם לפעמים מביאים ראיה אחרת, שגם כשהיה מלך ולא היה בחירות, אבל כשהמלך בפועל לא היה מקובל על העם, אז לא היה לו גדר מלך. זה כאילו מראה שהמלך הוא מכוח העם. כשדוד נרדף על נפשו והוא לא היה מלך בפועל, הוא הקריב חטאת יחיד, ולא חטאת של נשיא. אני לא נגיד אותו, יש לו קצת אחר. אם יש לו מרוב בשר ודם, הוא לא מלך. הלכתית, הוא לא מלך. ודוד באותו זמן היה במצב שהוא פחד מאבשלום. הרי אף כשני שנמשך בשם ממשך והיה מלך רבות בשנים, מכל מקום, כיוון שהיה לה מורה בשר ודם, אין לו דין מלך. וזה שאמרה אביגיל לדוד שאין לו נבל דין מיתה כמורד במלכות, כי שעדיין לא יצא טיבו של דוד בעולם. לא נתחזקה מלכותו שלא יהיה לה מורה בשר ודם, כדיתה במגילה. באותו זמן הוא היה נס בפני שאול. דוד. אז אין לו גדר של מלך. למרות ששמואל כבר משך אותו. כאילו זה שתי תקופות הרי בחיי דוד, גם לפני שהוא ממש נהיה מלך, שנמשך, אבל שאול עוד רדף אותו, אז הוא לא מלך. ממש מה קצת לפי ההסברה הזאת. הוא חשב שהוא לא מלך, כי עדיין שאול, הוא מחכה עד ששאול יגמור את זמנו. אבל הוא אומר פה עוד הסבר. בעצם ההגדרה שהוא עדיין מפחד עם מישהו, לא מלך. וגם אחר כך, כשאבשלום מרד, לא מלך. וזה היה תשובתו של שאול, כי הראיתי את העם והשמע מכולם. אמרנו שלא יחזיק בתוקף כוח מלכותו שאליו מורה בשר ודם. מלא, דין מלך. אם זה תרוץ. שמואל שואל את שאול, למה לא הרגת את עמלק? למה לא את כל השלל החמת? והגג וכו'. אומר, הראיתי את העם, זה תרוץ. אומר, אני גם טוב, זה תרוץ. זה ממש תשובה הלכתית. אומר, אני לא מלך. אני מפחד מהעם. אם אני מפחד מהעם, אני לא מלך. והמצווה מוטלת רק על מלך. כיוון שאין לו דין מלך, היה יכול לשמוע בכולם מכך השאלה, כי בטלה מצוות מחיית המלך אז, מחמת שבטל כך כוח מלכותו, שהוא המביא למצוות מחיית המלך. הרי זה רק, פה משמע שגדר של מלך, רק מלך מחויב למחות את המלך. לא יחיד. אז שאול אומר, אני לא מלך. אז בהמשך הוא אומר, אז מה הטענה על שאול? מה בכל אופן הטענה? אמר, למה פעיל? למה הכנסת את עצמך לאונס? באמת היה פטור, ככה הוא אומר, חשבון כזה, למדני, באמת היה פטור מלכות את המלך. כי זה מוטל על מלך, והוא לא היה מלך באותו זמן, הוא פחד מהעם. הוא אומר, למה אתה מכניס את עצמך לאונס, שעל ידי זה אתה נפטר במצוות עשה? אל תיכנס לאונס, זה התוכחה. טוב, אז זה באמת קצת ככה, חשבון כזה יפה, אבל הרעיון עצמו הוא יפה מאוד. שהמהות של מלכות זה שאין מורה בשר ודם. עכשיו, יש את הצד החיצוני, שיהיה מלך פוחד כל הזמן פיזית שיפגעו בו, נכון? זה חולשה במלכות. אבל הניסיון של כל מלך כמובן, אם יש לו את הפחד, אם יחשבו, אם יגידו וכו'. מלך אמיתי, במקום של השירות, במקום של השליחות, אמרנו זה מקודם, אבל לא במקום של פחד. רק מהקדוש ברוך הוא. וכל ישראל בני מלכים. אז אדם בן ישראל, בן נחמן אומר, שאדם צריך שיהיה לו ממשלה על המלכים. אדם מישראל, צריך שיהיה לו ממשלה על המלאכים. היינו שלא מפחד. לא רק מבשר ודם, אפילו ממלאכים. כל אחד מישראל. נאחוז בשורש האלוקי, בכיסא הכבוד, ולא לפחד משום כוח בעולם. נדוע לבעל שם טוב, שהסיפור מופלא, שאביו נפטר כשהוא היה ילד בן 5, ואמר לו, הצבא שלו הייתה, אל תפחד משום דבר. רק מהקדוש ברוך הוא. זה מלך. אני יודע אם הוא התכוון לזה. האם אביו של הבעל שם טוב היה תמים, או שהוא ידע, גם היה קצת שייך לעניין הזה, אבל הוא גידל מנהיג. ככה מגדלים מנהיג. אדם שלא מפחד מבשר ודם. הוא גדל להיות מנהיג. וכל אחד צריך לשאוף לזה. שאמרנו, כל ישראל בני מלכים. שזה המדרגה היותר גבוהה. שכשאדם משוחרר עם מורה בשר ודם, אז הוא יכול להגיע לאותם תיקונים ולאותה יראת שמיים וליראת חטא, אבל למקום הרבה הרבה יותר עמוק. וייתכן, פסקה בערב בורות הקודש, זאת אומרת, תלוי באיזה מצב אדם נמצא. יש דברים מסוימים שאדם עדיין בחולשה, אז הוא צריך את החשבון הזה של מורה בשר ודם. וזה חשבון שכולנו הרי, מי יכול להגיד שלא אכפת לו? אכפת זה טוב. אבל שזה לא אפילו קצת משפיע, קצת משהו שהוא טיפה אפילו תלוי בו. ומה אנשים חושבים? זה מי בן חורין כזה לגמרי. אז כל אדם כשהוא עוד במדרגה שיש דברים שצריכים חיזוק, יעשה את החשבון הזה של מורה בשר ודם. וידע שזה לא חשבון קטן, זה חשבון עמוק מאוד, חשבון מאוד גדול. זה מראה אמיתית, כמו שדיברנו, בכל מיני מעגלים של בשר ודם. אבל לשאוף למדרגה יותר גדולה, שאני לא אזדקק למורה בשר ודם, אלא באמת להפך, למורה שמיים. יש שתי דרכים לעבוד את השם. אחת זה מורה בשר ודם. שזה מה שיכול להיות מנוף עצום ליראת שמיים. כמו שאמר רבן נחמן זכאי. הדרך השנייה לעבוד את השם זה להשתחרר ממורה בשר ודם. זה ודאי עבודת השם. שיהיה רק מורה שמיים ולא מורה בשר ודם. ואולי זה היה עבודה של אלול וראש השנה. ראש השנה... זה יום שהקדוש ברוך הוא מופיע בנוראות מלכותו. והאם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. וכל הזמן יש את הדימוי הזה למלך שמולך. ולכן, אני אומר, היום המלכים קצת פחות נמצאים, אבל כל אחד ייקח משל, לכן אוספנו אנחנו, שאפשר לפחד לא רק ממלך, זה לקחת משל ודוגמה, יכול להיות בית המשפט, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות... משהו שהוא מעין מלך, שאדם ירא ממנו, וככה לחוש את אימת הדין. וזה לא הקטנה. יש בזה שורש עמוק בעניין הזה. ואחר כך ללכת ולזכך את התחושה הזאת, עד שהיא נקייה, שבאמת מתייחסת לקדוש ברוך הוא בייחוד, ולא לשום דבר אחר, ואז באמת זוכים למה שכתוב שם בתפילה של ראש השנה, שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. אז אם נצייר לעצמנו, כמו שממש כאילו ציורים מתהפכים, כמו שאפשר לצייר מה מרגישים לפני מלך, ואז על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא, אז בואו עכשיו נצייר את אותו ציור עם הקדוש ברוך הוא. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. נגיד שאני יכולים לצייר את הציור הזה עם כל הצבע, כן? כמו מקודם שאמרתי, מה רבן יוחנן בן זכאי בתוך הארון, מה הוא מרגיש? אתה עכשיו, נגיד, עוד 10 אנשים, אתה התור שלך. מופשט קצת, אבל כן, אולי זה גם בזמן. יש דקות בראש השנה, בשעות של היום. אתם יודעים, להבדיל ביום הזיכרון של מדינת ישראל, משום מה לקחו את אותו שם, אבל יש בזה משהו. בשנים האחרונות יש איזה עניין שהם כותבים בטלוויזיה את כל השמות של הנפטרים. למשך 24 שעות. צערנו כל הזמן קצת מתקצר. אבל אולי יכול לפתור את זה שעשו את זה בכמה מקומות. אבל בכל אופן, זה, לפעמים זה 3 או 4 שניות, כדי שיספיקו את כולם, כל אחד. וזה לא להאמין, יש הורים ואחים וכולי, שמחכים לשעה בלילה שמחשבנים שהשם יופיע, כדי לראות את ה... אז נניח שלהבדיל, אז ככה בראש שנה, החיים, להבדיל מן המתים, נזכרים לפני השם, כל אחד יש לו את הרגע שלו, שאז הוא, כמו מול הרבי מלובביץ', עוד משל, מלך בשר ודם. מלך, גבל של מלך. שהיום עמד מולו והיה מסתכל, אדם היה מרגיש שכאילו אין, כמו מפולש כזה. אז תחשוב, את זה פי כך וכך, מול הקדוש ברוך הוא. כאילו לצייר את הציור הזה. אז אתה יכול לפחד בכלל עם בשר ודם באותו זמן, אפילו ממלך, כלום, הכל בטל. זה... טוב, שנזכה. למורה שמיים, ומתוך כך לקבלת מלכותו.